פרק 3, הטיפוח של הבקטי, טיפוח ההתמסרות. פסוק הראשון אומר, המורים הרוחניים שרים על שיטות לטפחה, לטפח את הבקטי. והמילה המעניינת פה זה שהם שרים, זאת אומרת, הם לא נותנים הרצאות, הם לא מפרשים, הם שרים. וזה נקודה מאוד מעניינת. אם אתם זוכרים, כשלמדנו יוגה סוטרה, דיברנו על פטנג'לי, וזה נכון לא רק לפטנג'לי, זה נכון לכולנו. כשמתחילים להיפתח הערוצים קצת, אז היצירתיות מאוד גוברת, ובין השאר יש הרבה יותר חיבה או משיכה לשירה, לשירה, לריקון, לאמנות, התבטאות בחרוזים, התבטאות בשירה, ולא סתם הפן שמלמה הראשון כתב את השירה הנפלאה שלו. כמעט כל מורה רוחני גדול, יש לו יצירות שם בשירה. ואתם תחוו את זה, שתתחילו לעשות ריטריטים ותחנה, אתם תראו. לפעמים זה יוצא באופן טבעי, לפעמים צריך להתאמץ בכוח לעשות את זה קצת, כי זה יכול להיות מבול.
אמרת לא ללכת לכיוון הזה.
כן, לפעמים צריך לעצור בכוח. תתנו לנו קצת, אוקיי? כשזה יבוא, אל תעצרו את הכל. אז זה אחד המפתחים.
אומרים, אתה רוצה שזה אספקט נוסף, שהתלמיד שמתמסר בכל עמוק, הוא שומע את המורה שלו, את השיעור כמו שירה.
זה גם. אומרים יותר מזה. כי הרי הכל בעיני המתבונן, הכל השלכה של התלמיד, נכון? המורה משמיע דציבלי. יש את הסיפור על הגודה שמלמד את סוטרת הלב, וסוטרת לאבא ילו. אז יש שם כל מיני ישויות ששומעות, יש את הנזירים והבודיסטוות, אבל יש גם את האלים וחצאי אלים שנוכחים. והסיפור אומר שבודה נתן את סוטרת הלב או סוטרת אבא ילו, והנזירים שהיה להם את הקרמה של נזירים, הם שמעו את הסוטרה, ואחרים שהייתה להם קרמה אחרת, הם שמעו טנטרה. והבודה היה שם וז'רדרה, והם שמעו שיעור טנטרה. כי כל אחד שומע לפי הקרמה שלו. ואתם יודעים את זה אפילו ברמה היותר פשוטה. יושבים תלמידים באותו שיעור, וכל אחד קולט את השיעור ברמות אחרות. וכשיש הבדל גדול ברמות הקרמיות, אז יהיה גם הבדל מאוד גדול במה שהם שומעים. אותו טקסט בדיוק, אנשים שונים ישמעו ברמות שם. בסוג השני, אך היא באה מוויתור על אובייקטים של החושים ושל היאחזות. היא... שוב, ההתמסרות, כן? כתוב כאן, היא באה מוויתור על אובייקטים של החושים, זאת אומרת מתפנית. מזה שהסכמנו קצת להשתחרר מהאובייקטים שבהם אנחנו בדרך כלל אחוזים. או במילים אחרות, אפשר להגיד שבקתי זה צורה של אחיזה, שאתה נאחז באובייקטים, אבל האובייקט הוא עכשיו נשגב. הצורה הגבוהה ביותר הזאת של אחיזה, הצורה הנשגבה יותר של העבר, רק מתאפשרת אם אנחנו משחררים את הצורה הארצית, הבסיסית יותר של אחיזה. אם אנחנו קצת מבטרים על האחיזה בחיים הארציים שלנו. זה כתוב בפסוק השני, ובפסוק השלישי כתוב, הוא מהרצה בלתי פוסקת, או שאינה מרפאה, קצת התלבטתי איך לתרגם את זה, הרצה שאינה מרפאה. בתיקר הוא כל הזמן בהתמסרות לאובייקט שלו, הוא כל הזמן לא מרפא מן האובייקט שלו. או במילים אחרות, זה לא משהו שאנחנו עושים מדי פעם, מדי פעם נזכרים בגורו, והגורו גורו. הבקטיקה מאמן את עצמו, ולפעמים זה בא עם זרעים טובים, אז הוא כבר שם מלכתחילה, שהוא כל הזמן עם האובייקט שלו. האובייקט תופס לו את כל המיינד. והפסוק שאחרי זה אומר, ומלשיר ולהזין לשפחי מעלותיו של האדון במשך היום כולו. יש פה את ההלל הזה, זה מה שאנחנו קראנו אצלנו קידה מנטלית. הבקטיקה הוא כל הזמן, או שאומר הלל, או ששומע הלל, שמישהו אחר אומר על האובייקט שלו. אם זה האלוהים, אם זה הגור, הוא מחובר למעלות של האובייקט. אז אתם יכולים להגיד שהוא אחוז, כן? לא מוגזם. הוא לגמרי אובססיבי עם האובייקט שלו, הוא כל הזמן שם. אז כדי לעזור לנו להתחבר לתחושה הזאת, זה לנסות לזכר בתקופות החיים שלנו, שהיינו אובססיביים עם אדם מסוים, אם נגיד בירח דבש, בתקופה הראשונה של מערכת יחסים, כשאנחנו המומים ומאוהבים, ואז לא יכולים לחשוב על שום דבר אחר, או עם התינוק הצעיר שאנחנו לגמרי מתמסרים לו. אז הבקטיקה הוא כל הזמן שם. הוא כל הזמן אחוז באובייקט שלו. והפסוק הבא, אך היא נובעת בעיקר מעצם החמלה של זה האדיר, או אפילו משבריר של חמלתו. אז אתם רואים, בפסוק 4 כתוב על האדון, ובפסוק 5 כתוב זה האדיר. האדון כאן זה כינוי לאלוהים, והאדיר זה כינוי לגורו. אז הבקטיקה הוא כל הזמן אחוז במחשבות האלה על האלוהי, על השמיני, מצד אחד. אבל לפי הסוטרה הזאת, כל הדרך מתאפשרת בגלל החסד של הגורו. המורה שבא ומלמד את הדרך הזאת של ההתמסרות.
זה כאילו נותן קיום עצמי לגור?
לא, למה?
כי הדברים אמורים להיות תלויים 100% בקרמה שלי.
כן, בקרמה שלך, החסד שלך מביא אלייך את הגור שמאפשר לך את הלימוד. אם עשינו הרבה חסד, אנחנו פוגשים מורים שמראים לנו את הדרך. והם ריקים. הם כולם השלחה שלנו. מאוד חשוב להבין את הריקות שלהם. מאוד חשוב להבין שהם באים מאיתנו ומהחסד שלנו. כי אם לא נבין את זה, ואנחנו נעשה אותם כקיימים מצד עצמם, אז הפגם הראשון שנראה בהם, אנחנו נאבד את הגורו. תבוא ביקורת וכבר הוא ייפול משמיים ארצה, הוא כבר יהיה אדם מלא פגמים. כדי להמשיך להחזיק בגורו, כדי להמשיך לפגוש גורו ולהרגיש כלפיו את הרגע שמרגישים לגורו, שמוציא אותי מסבל, אני חייבת להמשיך לטפח את הזרעים האלה, כי אלה זרעים מאוד 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 יקרים מבחינה קרמית, לפגוש אדם שמראה לי את הדרך לצאת מסבל. הדבר שהביא אליי את הגורו זה החסד שלי, שהצטבר מעידנים מעידנים שפה ושם עשיתי איך הוא תרגש אלה פה ושם הייתה לי מחשבה טובה אחת בין אלפי מחשבות כל אלה מיליוני עידנים הצטברו והביאו אליי גורו גרמו לי להשליך גורו אם אני עכשיו לא ממשיכה ומטפחת את זה ככל יכולתי ומתמסרת אני אבד את הגורו צריכים לעולם לא לשכוח את הסיבות שהפגישו אותנו עם הגורו או עם אובייקט ההרצה שלנו אפילו עם אדם אהוב הרבה פעמים ההתמסרות למורה אחד מביאה את המורה היותר גבוה. אם אתה עכשיו מתחיל לזלזל במורה הזה, אתה הורס את הזרעים שמביאים את המורה היותר גבוה. אז כל העניין של הכבוד למורה הוא סופר דופר דופר חשוב בכל הדרך הרוחנית, אנחנו נאבד אותם אחרת. מאוד קשה להחזיק בהם, אתם יודעים, כמו חזיר משונה. בטקסט הסנסקריט כתוב בגוון כאן, ובגוון אתם זוכרים זה המבורך, זה שיש לו בגה, שיש בו חסד. אז בעיקר הכוונה פה למורה, למורה שמלמד אותך את הדרך, ובפרט לחמלה של אותו מורה, כי בחמלתו המורה מלמד אותך את הדרך. ואז את הסוג 6 כתוב, קשה להשיג חיבור זה אל זה האדיר, זה הבגוון, קשה למצוא הוא לעולם לא מחזיב. יש שם בגוון ויש שם את המהה, מהה זה הגדול. והמשהו שעל יד המהה משתנה מפסוק לפסוק. אז כתוב כאן קשה למצוא, וזה מתייחס לעובדה עד כמה קשה למצוא גורו. לא קשה למצוא אנשים שמלמדים, אבל גורו שאנחנו אכן מתחברים אליו ומוכנים להתמסר, ושהדרך תעבוד, לתת דלק לדרך, זה נדיר נדיר, נדיר מפנימים. מאוד קשה, צריך חסד עצום. מישהו שאנחנו מספיק סומכים עליו, מישהו שאנחנו מוכנים לתת לו את חיינו, כי הבקטיקה נותן את הכל, והוא הולך לאיבוד. הוא נותן את כל מה שיש לו, את כל חייו, ומוצר קיום נשגב. אז מה שנאמר כאן זה בזכות אפילו שבריר של החמלה. זאת אומרת, זה לא שיש הפרדה בין החמלה והגורו. זה בזכות החמלה הגדולה שיש הגורו. הגורו הוא ביטוי לחמלה הגדולה, או ביטוי לחסד הגדול. הבודה או המלאך בא אלינו בדמות הגורו. החסד של הבודה מופיע בצורת הגורו. אתם יכולים להגיד את זה ככה בשפה בודיסטית. פסוק 7. רק בזכות חמלתו של אותו האחד, בסוגריים האדון, זאת אומרת כאן זה האלוהים, ניתן להשיגו. בסוגריים, את החיבור אל זה האדיר. איך אנחנו משיגים את הגישה לשמימי, לבודה, למלאך. איך אנחנו יוצרים את החיבור הזה? איך הוא נוצר? וחשוב פה להשתחרר מכל מיני רעיונות שיש לנו על איך גורו צריך להופיע, איך נראה גורו. איך אני יודע שפגשתי גורו? דיברנו על זה כבר. אין איזה צורה מסוימת שגורו מופיע, אין צורה מסוימת שהבודה לובש כדי לבוא אלינו. הוא ייבש צורה מסוימת, אבל אנחנו צריכים להשתחרר מהרעיונות שלנו על איך הם צריכים להופיע. כדי שנוכל לפגוש אותם, אנחנו צריכים לוותר על הרעיונות שלנו על איך הם צריכים להיות, כדי שנוכל לזהות אותם. הם לא חייבים להיות טיבטים או הודים או גברים או נשים או מבוגרים או צעירים. אין שום צורה אחת ספציפית שהגורו מופיע בתמיד. זה יהיה להוריד את אלוהים לדרגה מאוד מאוד טריוויאלית. ואז פסוק 8 הוא אומר, זאת משום שאין שום הבדל בין אותו האחד, שזה האדום, ואותה הישות, שזה האדיר, הגורו. אין שום הבדל בין הבודה והגורו, זה מה שהוא אומר בשפה בודיסטית. אין שום הבדל ביניהם, הם אותו הדבר. זאת אומרת, הגורו הוא לא כמו הבודה, הוא לא נציג של הבודה, הוא הבודה. הגורו הוא הבודה, או בשפה שלהם הוא האלוהים. או במילים אחרות, הצורה שהאלוהים לובש בשביל החניך היא הגורו. זה איך שהאלוהים בא אל החניך. אז איך נמצא את הגורו? איך נמצא את הגורו? למה מורות אומרת, תלכו לגורו.com. והרבה פעמים הם נמצאים ממש על ידינו. אנחנו רק לא מזהים אותם. כי יש לנו רעיון איך הם צריכים להיות. אז מה זה החסד הזה של הגורו שמדובר בו פה? החסד הזה של הגורו, הרבה פעמים, בשפה של בקטי זה יהיה, לתת לנו את האובייקט שלו אנחנו מתמסרים. זה החסד של הגורו. הגורו מספק לנו אובייקט אישי בשבילנו, תפור לכל אחד מאיתנו, שלו אנחנו מסוגלים להתמסר שהוא מתאים לנו. זאת אומרת, בשפה הבודיסטית אנחנו אומרים שהבודה מופיע באלפי צורות שונות כפי שמתאים לכל אחד. אין שום צורה מוגבלת. אם יש לי חסד, אם עשיתי הרבה טוב בעולם, אז הוא יופיע בצורה שאני יכולה להתמסר לה. ואני חייבת ללמוד להתמסר, אחרת אני אמות. אני אמות בכלא של האגו שלי. מה ילמד אותי הגורו? הגורו הזה שמופיע, שאני כבר סוף סוף מצליחה להתמסר לו, מה הוא ילמד אותי? מה הדבר שהגורו ילמד אותי? ילמד אותי את מה שאני צריכה כדי להפסיק לסבול, נכון? מהו מקור הסבל שלי? אחיזה בעצמי. אז הוא יבוא בדיוק בצורה שתפורה בשבילי, שתעזור לי להשתחרר מעצמי. כי זה הלימוד הכי גבוה. זה הלימוד הכי גבוה. הוא יבוא בצורה שתלמד אותי להתמסר לזולת ללא שום אנוכיות. והלימוד שלנו אומר שהצורה הזאת שהגורו ילבש באה לשחרר אותי מהאחיזה בעצמי ותאפשר לי את ההתמסרות הזאת. קשה לנו לראות את הגורו בכל האובייקטים סביבנו, למרות שהוא מופיע כאן. בתחילת הדרך אנחנו לא יכולים לזהות אותו בצורה כזאת. אז אנחנו צריכים להתמקד באובייקט אחד, ודרך ההתמסרות לאובייקט הזה נתחיל לזהות גם את המופעים האחרים של הגורו. אז אנחנו מתחילים מזה שכבר הופיע בחיינו, אז אנחנו פוגשים מורה והלימוד מתחיל להשפיע עלינו ולהשפיע על תודעתנו ולהתחיל לשנות את החיים שלנו. כל הלימוד אומר, תתחילו עם זה, תתחילו להתמסר שמה ומשמה כל השאר יפתח. אדם יכול גם להתחיל לאו דווקא עם הגורו. אדם יכול להתחיל עם בן זוגו בבית או בת זוגו בבית. הוא יכול לעשות את זה. אבל זה הרבה הרבה יותר קשה. כי תוך כמה דקות הם יגידו משהו שלא ימצא חן בינינו, יעבירו ביקורת עלינו, ואז הם כבר לא יהיו גורו. הם כבר לא יהיו אובייקט שאני יכולה להתמסר אליו. אז זה אפשר לעשות, זה מאוד חזק אם מישהו יכול לעשות את זה, אבל זה הרבה פעמים נשבר מהר מאוד, כי המים שלנו כל כך לא טהור. אז זה אינדיבידואלי. ושוב אנחנו חוזרים לרעיון הילדותי הזה שהזכרנו קודם, שגורו או מלאך או הבודה, אם הוא קיים ואם הוא מופיע, אז הוא איכשהו ילטף לי את האגו. הוא יגיד לי רק מחמאות, יהיה לי רק נעים איתם, רק ייתן לי תשבחות. זאת גישה מאוד ילדותית ותמימה, מה זה הגור? כי כאמור, הגור הוא בדיוק ההפך, הוא בא לשבור לי את האגו, הוא בא לחסר את האגו שלי. ואם אתם חושבים על זה, אם תסתכלו אחורה בחיים שלכם, ותסתכלו מי האנשים שמהם למדתם הכי הרבה, תסתכלו בהיסטוריה, מי הילדות, אם אתם חושבים, ממי למדתי משהו? הרבה פעמים האנשים שיקפצו לראש התור, יהיו דווקא אנשים שלא החמיאו לכם, שדרשו מכם, שאולי תרתרו אתכם, אולי העליבו אתכם, אולי פגעו בכם, ואולי אפילו ממש פגעו בכם, בגדו בכם, או מה שזה יהיה, שכתוצאה מהאירוע הזה, אתם עליתם למדרגה אחרת. אתם שחררתם משהו. ואולי זה היה עבודה שהופיעה בצורה כזו. אולי באמת. כי אם זה היה לימוד שקידם אתכם, יש סיכוי שהוא בא מאיזה מקום כזה. כי אנחנו מאוד נוטים להיות שעננים. אנחנו רוצים להיות מקום שנוח לנו. פה כבר נוח לי, פה עם הבן זוג הזה או הבת זוג הזאת, או עם הסביבה הזאת, או העבודה הזאת, או התרגול הזה, פה נוח לי. תעזבי אותי, אני לא רוצה, אל תדחפי אותי, אני פה טוב לי. אבל זה הורג אותנו. השעננות הזאת לא מאפשרת לנו להתקדם. אז עבודות הרבה פעמים באים בצורה שנותנת לנו ביתה בתחת. זה התפקיד שלהם. התפקיד שלהם להוציא אותנו מאזור הנוחות הזה, כי אזור הנוחות הזה הורג אותנו, הוא הופך לקבר שלנו. מורה טוב ידחוף אותנו מעבר למגבלות שיצרנו בעצמנו לעצמנו. אם אתם מתקרבים למורה ומתחילים לשרת מורה ברצינות, זאת תהיה החוויה. החוויה תהיה כל הזמן של אי-נוחות, בלתי פוסקת. כי זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו לדחוף אותנו כל הזמן מעבר למה שאנחנו חושבים שזה הגבולות שלנו. אז אם מישהו בא ומבקר אתכם, אז אומרים, או זה לא יכול להיות בודה כי היא מבקרת אותי. בגלל שהיא בודה היא מבקרת אותי. היא באה להביא אותי למקום אחר. היחיד שיכול ללמד אותי זה זה שלוחץ על הכפתורים שלי. זה היחיד שיכול לדחוף אותי הלאה. מי הוא שיכול ללחוץ לי על הכפתורים? צריך להיות מישהו שמכיר איפה הכפתורים שלי. צריך להיות די קרוב אליי. או אני צריכה להתקרב אליהם במילים אחרות. אז הגורו שיושב לו שם בראש ההימלאיה, הוא לא יכול ללחוץ על הכפתורים. הוא יכול להיות דמות קדושה ונערץ, הוא לא יכול ממש לקדם אותי. זה צריך להיות מישהו קרוב. אנשים מוצאים להם מורה, והוא איפשהו בארץ רחוקה, ומעריצים את הדמות הזאת, ואת החוכמה שלה וכך הלאה. אין בזה שום רע, זה מאוד נפלא. עכשיו, יכול להיות שאין להם הקרמה להיות בארץ הזאת, יש להם הקרמה להיות בארץ אחרת. אז המורה הזה לא יכול במישרים לעשות את העבודה איתם. ואז אנשים אומרים, אוקיי, אז אני צריכה מורה יותר קרוב. אני אמצא לי מורה יותר קרוב. אז הם רוצים להם תחליף מורה, אבל ליבם שמה, זה קצת כמו את הסיפור של יעקב ולאה ורחל. הוא רצה את רחל וקיבל את לאה, זה לא יכול לעבוד גם. כי תחליף מורה זה לא מורה. אם אתם לוקחים לכם תחליף מורה, זה יהיה תחליף דרך, זה יהיה תחליף הערה, זה לא יהיה הערה. אתם צריכים להתמסר, לתת את הלב. אם המורה הוא בארץ רחוקה, אם אתם רוצים לעשות את הדרך, אז יש שתי דרכים. או למצוא מורה אחר שקרוב אליכם, ולתת לו את הלב, אם זה עובד זה נפלא, שזה צריך לוותר על האחיזה במה שיש כרגע בארץ רחוקה. או שתביאו את עצמכם לארץ האחרת. זאת גם דרך שירות. אבל חשוב שיהיה אינטגריטי, שזה יהיה שלם. חשוב חשוב להקשיב טוב ללב ולהגיד את האמת. כי אם הלב לא פה, או לא לגמרי פה, אז אי אפשר ממש לעשות את הדרך. מורה שאנחנו יכולים ממש להתמסר לו, צריך להיות כמו אותו ערוף שפגשנו, ושהוא זה, הוא זה, זה צריך להיות זה. מורה שאנחנו יכולים ממש להתמסר לו, זה מישהו שגונב את ליבנו, מישהו שאנחנו מוכנים לתת לו את ליבנו. ואז אנחנו יכולים להיות מאוד כנים ומאוד אמיתיים עם עצמנו. ואם אנחנו רציניים בדרך, אז אנחנו נלך להיות עם מורה הלב שלה. ואין דרך אחרת. אין באמת דרך אחרת. אין תחליף לדרך. או שהיא דרך של אמת או של לא. מה אם עוד לא פגשנו? הרבה תפילה. הרבה תפילה. פצון קפה התפלל כל חיים. להביא את המורה אליו. אני פה את איין, שהוא דוגמה מדהימה למסירות ללמה. שהוא שנים מסור ללמה שלו. הוא אומר, תגיד את המנטרה הזו. שנים הוא עשה את זה. ולגמרי התמסר. הוא לא אמרנו כבר מתי. מתי שווי יבוא? זה יבוא. הוא עשה את שלו. וזה בא. הוא דוגמה מדהימה. הוא עושה את זה בשקט, אף אחד לא שם לב.
מה התכוונת תגיד את המנטרה?
המנטרה עם השם של המורה. ויש את האספקט השני של זה, שנאמר, נולד לי תינוק. לפני שהוא נולד אני לא יודעת מי זה בדיוק, נכון? קצת, יש לי היכרות מאוד מאוד כללית עם מה שבועד בבטן. הילד נולד, מיד הוא בוכה, מיד צריך להכיל אותו, מיד צריך לנקות אותו, נכון? מיד צריך להתמסר לו. ככל שעובר זמן, אנחנו מתמסרים יותר ויותר לילד הזה, ואנחנו הולכים ומתאהבים לילד הזה, למה? כי אנחנו משרתים אותו. תוך כדי שירות אנחנו הולכים ומתאהבים בהם. בגיל שנתיים אנחנו כבר מאוהבים לחלוטין, נכון? תדברו עם אמאות לילד בן שנתיים, זה הילד הכי מדהים בעולם. הם שנתיים בנו התמסרות. אז יש גם את האספקט הזה. אתם רואים מישהו ואתם רק פגשתם ואתם עוד לא יודעים, וזה בדרך כלל קורה ככה. אתם פוגשים מורה. על ידי השירות אתם יוצרים את האפשרות להתמסר. אז השירות הוא התמסרות, ואם השירות נפתח הלב, ואז השירות מתעמק עוד יותר, וזאת הדרך. זאת הדרך. אנחנו יכולים שזה יהיה אהבה ממבט ראשון, כמו שפגשתם את בן הזוג המדהים, או כמו עם התינוק, עם השירות, תוך כדי הטיפול, כי אתם הולכים ומתאהבים בו. אז יש את שתי הדרכים שמובילות. אז כשאנחנו מדברים על אותו מורה שבא ולוחץ על כפתורים, אנחנו יודעים למשל את הדוגמאות ממאסטר שנטי דבע, מהפרק של אורך רוח. כדי שאני אגיע להערה, אני חייבת לפתח את שש השלמויות, נכון? אחת מהן, אורך רוח. איך אני אפתח אורך רוח? מי יכול ללמד אותי אורך רוח? אני חייבת למגוש מישהו שיחוץ על כפתורים, מישהו שירגיז אותי. אז אם כתוצאה ממפגש עם מישהו אני מפתחת אורך רוח, אז מי זה היה שפגשתי? אז הוא היה מורה שלי. וככל שאני יכולה יותר לפתח אורך רוח, ככה הוא מורה יותר גבוה שלי. ככל שהוא מאתגר אותי יותר, הוא יותר מורה בשבילי. ככל שהם קרובים אליי יותר, הם ילחצו לי יותר על הכפתורים, הם יהיו מורים יותר חזקים בשבילי. אם אנחנו לא מתקרבים לאנשים או למורים, הם לעולם לא ילחצו לנו על הכפתורים. אז אנחנו נשאר במקום שבו אנחנו נשארים. אז התפקיד של התלמיד זה לפתוח את עצמו. והתלמיד בא ואומר, הנה הכפתורים שלי, בבקשה. זה התפקיד של התלמיד. אבל צריך להתקרב בשביל זה. הייתה לי פעם מורה שיש לה שם על הקתדרה בטמפל, ואני אומר, תבואו אליי, תנו לי קצת לגעת בראש שלכם. תנו לי קצת לגעת בכם. והתכוונה, תנו לי קצת לעבוד עליכם. אם אתם לא מתקרבים, המורה לא יכול לעבוד עליכם. אז זה שילוב של אהבה למורה ושל אמון במורה, ואתם נותנים לו, אתם חושפים את הכפתורים שלכם, שאנחנו בדרך כלל מחסים ומתרחקים.
למה מה רוצה? יש לדימה יותר.
הוא אומר, אם אתה בא ממש קרוב למורה, אתה כל הזמן על יד המורה, זה כמו מאבק פנים על פנים בתוך התעלות. זה לא קל. אם אתם רואים את האנשים שעושים את זה, הם נראים כל הזמן שישי. אבל הם מתקדמים הכי מהר. אז בשביל התלמיד הרציני, אותו מורה שהוא קרוב אליו ביותר, ושאיתו הוא עושה קרב אגרופים פנים אל פנים כל היום, הוא ההתגלמות של כל הבודות וכל הדלאי לאמה. זה המורה. זה המורה. זה המורה שדוחף אותו הכי מהר בדרך. וזה לא משנה אם הוא עוטה גלימה, או אם הוא סיני, או אם הוא יפני, זה לא חשוב בכלל. ולמורה הזה התלמיד בא עם הבקטי שלו, ומתמסר. כי הקרב הזה לא יקרה אם אין בקטי. אם התלמיד לא מוסר את עצמו, הקרב לא מתחיל אפילו. לא הורם דגל הקרב. והלמה הזה, המורה הזה, הוא זה שמביא את הקסם לחיים שלנו. דרך השפשוף הזה והחיכוך הזה, הוא מאפשר לנו לשפשף את הקירות האלה ששומרים אותנו בתוך הארצי ובתוך הסמסרה. והם שמאפשרים להפוך את החיים שלנו לחיים שהם משמעותיים. אתם זוכרים בקטי, אנחנו לא סתם מתמסרים לאותו אדם, אנחנו רואים אותו כישות שמימית, כמלאך, כשאין לנו את השמימי הזה בחיים שלנו, אם אין לנו את האספקט הזה של בקטי, החיים שלנו הם ארציים, הם חילוניים, והם חסרי משמעות. אז אנחנו סובלים ומתים. החיים החילוניים, by definition, הם חסרי משמעות. אנשים צמאים לקסם ולמשמעות, ואז הם הולכים לקנוע למצוא, וזה כל כך עצוב למצוא את המשמעות ואת הקסם בקנוע, כי הקסם הוא כאן. הקסם הוא כאן, אנחנו רק זרקנו אותו מחיים שלנו, כשאנחנו לא רואים את השמימיות של האובייקטיב שלנו. אז ההזמנה פה היא דרך הבקטי, דרך ההתייחסות אל האובייקט, כאל אובייקט שמימי, להחזיר את הקסם לתוך החיים שלנו. ואז כל דבר שהאובייקט שלנו עושה, הגורו, האובייקט שאנחנו מתמסרים לו, הופך למסר שמימי בשבילנו. ואז המורה הזה, או האובייקט הזה, הופך לשליח שמביא את המשמעות ואת הטעם ואת הדרך אל החיים שלנו. כשהאובייקט שלי הוא שמימי, כל דבר במערכת יחסים כזאת נהיה מיוחד. כל דבר נהיה בעל ערך ובעל טעם ובעל קסם ובעל משמעות. ולא יוצא מן הכלל. כל מגע, כל אינטראקציה, כל מילה, כל זה מלא משמעות. ואתה כבר חי חיים קסומים. אתה כבר במנדלה. אדם שפיתח את הבקטי בצורה כזאת, הוא בנוכחות המורה והוא במנדלה. הוא לא צריך ללכת לשום מקום אחר. הוא כבר שם. וזה תרגול קשה, במיוחד אם אנחנו מאוד קרובים למורה, אם האובייקט מאוד קרוב אלינו. קשה להחזיק בו, כי המיינד שלנו לא טהור, אנחנו נתחיל לראות פגמים, ואז אנחנו נוריד את האובייקט לדרגה ארצית, ואז הלך הקסם. אנחנו מכורים לשגרה, אנחנו מכורים לראייה שגרתית של הדברים. מה שלא אומר שהם שגרתיים, כי הם לא. רק הראייה שלנו שלהם היא שגרתית. ואז אנחנו חושבים שהקסום והיוצא דופן והמיוחד הוא בסרטים או בספרים. והאמונה הזאת היא מאוד עמוקה אצלנו, מאוד עמוקה, מאוד קשה לנו לבאר אותה. החילוניות תבועה בנו מאוד חזק, וזה מה ששומר אותנו בארצי. כי בחשיבה הארצית הרגילה, כל דבר אפשר להסביר. את נקרא מספיק מאמרים ונחתור מספיק, אז נוכל להסביר את הכל, ואז הכל יהיה חילוני. אז אין מקום לקסם, אין מקום למס. הבקטיקה והטנטריקה והמתרגל הרוחני באופן כללי נלחם בנטייה הזאת לראות את הדברים כשגרתיים וכנורמליים, כי הם לא. ומה צריך לקרות כדי שאנחנו נוכל להיות בתוך הקסם הזה, בתוך המנדלה הזאת? שום דבר. כל מה שצריך זה שהראייה שלנו תשתנה. ואז אנחנו במנדלה. לא צריך שום דבר מבחוץ. כלום. הכל כבר כאן. אנחנו מוקפים בבודות. אנחנו מוקפים במלאכים. הם כל הזמן מנסים להוציא אותנו מהסמסר. כל מה שצריך זה שהראייה שלנו תשתנה. אז יש לנו שתי אפשרויות, דיברנו עליהן, אני פשוט חוזרת. ראייה אחת, הכל הוא רגיל, שגרתי, נורמלי, כמו שאני רגילה לראות ולהבין. בדיוק כמוני, אני שגרתית, נורמלית, רגילה. זאת ראייה אחת. זה ראייה ארצית. וראייה שנייה, הכל פה מדהים. הכל יוצא דופן. אתם זוכרים, באבטר היה לכל אחד שתי זהו, היה לו הזהות הרגילה, ואז הם עוברים לזהות הקסומה שלהם, נכון? הבחירה היא שלנו. זה רק השיפט הזה בראייה, זה מאוד יפה באבטר, השיפט הזה בראייה. ושתי האפשרויות, אתם זוכרים, אי אפשר לאמת אף אחת מהן. אין לנו שום דרך לאמת אף אחת מהן. אז אנחנו צריכים לתת פתח לאפשרות שהדברים הם לא רגילים, ושהם קסומים ושהם שמימיים. ואז אנחנו מתחילים לקבל מסרים, אבל אנחנו לא נשמע ולא נראה ולא נקלוט שום מסרים אם אנחנו לא פותחים את האפשרות הזאת שהדברים הם כאלה, ושהאובייקט שלי הוא אכן שליח שמימי. כי הדברים מצד עצמם הם לא בעלי משמעות והם לא חסרי משמעות. הם ריקים. זו אני שממלאת אותם במשמעות. ואנחנו יכולים להשליך אותם ככה, אנחנו יכולים להשליך אותם ככה. ואם אנחנו משליחים אותם כרגילים ושגרתיים, וככה חיים את חיינו, אז חיינו חיים רגילים ושגרתיים, תמתנו. או שאנחנו עוברים לצד השני. ככה שהבחירה היא שלנו. וזה לא יבוא משום מקום אחר. זה יבוא טוב לי את השיר הזה. הבחירה היא שלנו.
מדיטציה קצרה.
עכשיו עצמו את העיניים. תנסו להרפות את כל המתח שאולי נצבר במשך היום. נסו לבוא אל המרכז, דרך אחת לבוא אל המרכז, זה על ידי עבודה עם הנשימה, להשוות את השאיפה עם הנשיפה, וגם את הנשימה דרך שני הנחיריים, להבין עד כמה שאפשר לשוויון בין אלה, זה מביא אותנו אל המרכז. אז נסו להתמקד עכשיו בנשימה בצורה כזאת. וכעת נסו להביא לפניכם את מורה הלב שלכם, אם יש לכם, או את האדם שאתם הכי אוהבים, ויפתחו למה שבא לכם. ונסו לדמיין אותם לפניכם בצורה שאתם הכי אוהבים לראות אותה, צורה אטרקטיבית בשבילכם. נסו להרגיש אהבה מאוד עמוקה אליהם. תנו לרגש לעלות בכם. אהבה שלא מחפשת לקבל. ורק רוצה לתת, ורק רוצה לשרת. רק רוצה לתת את מה שהכי טוב בשבילה. תרגישו את התודעה שאתם רוחשים להם, על זה שהם בכלל נמצאים בחיים שלכם. על זה שהימצאותם בחיים שלכם מאפשרת לכם להתמקד בהם, לשאוף להביא להם אושר, מאפשרת לכם לשרת אותם. מאפשרת לכם להתמיר את החיים שלכם. ונסו להרגיש חזק ככל האפשר את האהבה לאותו אדם. נסו לטפח אותה. נסו להעלות אותה לרמה הכי גבוהה שלה. אם אתם יכולים, נסו להביא אותה לנקודה שהיא לגמרי עוטפת אתכם, מהממת אתכם, מוחקת את המודעות העצמית שלכם. כך שאתם לגמרי עסוקים רק איתם, ועם מה שיביא להם אושר, מה שישרת אותם, ובאהבה שלכם אליהם. נסו לאבד את עצמכם ואהבתכם אליהם. וכעת חשבו לעצמכם, מה אם האדם הזה הוא אלוהים? או בודה? או מלאך? אולי הם מלאך? ונסו להדביק עליהם את השמיניות הזו, את המלאכיות הזאת, וכעת להרגיש את האהבה שאתם חשים אליהם, האהבה המדהימה הזאת שבה אתם מאבדים את עצמכם. נסו לחבר את עצמכם לשמימי, להתמסר לשמימי. וכעת עשו החלטה בלבכם שלא לשכוח את מה שהרגשתם כרגע. בפעם הבאה שאתם נמצאים בנוכחות אותו אדם, עשו החלטה לזכור את האהבה שאתם חשים ברגע זה, ואת ההתמסרות שאתם מרגישים ברגע זה. קל מאוד לשכוח, קל מאוד לקחת אותם כמובנים מעליהם, קל מאוד ליפול לראייה שגרתית שלהם. האהבה שאתם מרגישים עכשיו היא לא שגרתית, היא יוצאת דופן. אז עשו החלטה שלא לשכוח. עשו החלטה שלא לשכוח את העובדה שמאוד אפשרי שהם אכן מלאך שבא לחיים שלכם. נסו לדמיין כמה יכולתם ללמוד מהם ולעזר בהם, אילו הנחתם שמלאך שנמצא שם כדי ללמד אתכם.
יכולים לפקח את העיניים.
אז תודה רבה לכם, הייתם מאוד סבלניים, יודעת, הייתם עייפים כולכם. אני רוצה להודות לכם על ההשתתפות הנפלאה ועל ההזדמנות לתת לכם את הלימוד הזה, כי הוא מאוד נפלא. ועל העזרה המדהימה שלכם, ההתמסרות שלכם. אתם יוצאי דופן לגמרי, ותזכרו איתם, אתם רגעים קשים, אתם מדהימים. וזו דרך מדהימה. והיה לכם החסד לפגוש אותה. לכך שכל אחד מאיתנו נמצא את האובייקט הקדוש של ההתמסרות, את המורה או מורת הלב שלו, כפי שהם מופיעים בחיים שלנו, ושיהיה לנו את החסד ואת הקרמה, להתמסר להם, כדי שנוכל לפתוח את כולם ולצאת מכיר לסורר.
Vachim Adoyah Imatzili Yavashot Lahava Vachama Ulvana Yiyaduyah Ufufnil Shekor Chesed Yonata Yedi Echena Vachadishina כגן שבנת הערה ולחנה ולך הגישנה כגן שבנת הערה לא מיתנו בכך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב Yisudasiyati zuharuha Yashimuna kolecha el abriya Mikhlolim shel chesed Vechokhmah Uvechach lo yizku begufim nizgurim Asher mishneyeh ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נורים ושמחת נגדה את כדות הסמסר כרוח אז המגרש אבים של כאב כנח של אדיר של אהבה וחוכמה שלום שלום.